לפודקאסטים של הארץ.
בשבוע שעבר מת פרדריק וילם דה קלרק, שהיה נשיאה האחרון של דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד. דה קלרק היה זה שביחד עם נלסון מנדלה עזר להפוך את דרום אפריקה ממדינה גזענית שמדכאת את תושביה לדמוקרטיה.
Today we have closed the book on apartheid and that chapter is finally closed.
27 שנה חלפו מאז החלו השחורים בדרום אפריקה לנהל את מדינתם, ומצבם כיום רחוק מלהיות מזהיר. דרום אפריקה סובלת מאבטלה קשה ומאלימות כרונית. רק לאחרונה נהרגו בה מאות בני אדם במהומות אלימות שפרצו בעקבות מאסרו של הנשיא לשעבר. למרות השנים שחלפו, נראה שההפרדה הגזעית בדרום אפריקה השתמרה, כאשר פעמים רבות הלבנים עדיין נהנים מחיים בטוחים יותר ומרווחה כלכלית ואישית טובה יותר. לכך מצטרפת מתיחות של המקומיים מול מיליוני מאגרים שצברו מעמד חברתי וכלכלי במדינה ונתפסים ככאלו שמנשלים את המקומיים. היי, אני רחל גולדברג ואתם מאזינים לחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בפרק הזה ננסה להבין למה המדינה שהייתה סמל לדיכוי והפכה לסמל של תקווה מתקשה להתייצב, והאם יש לה סיכוי להפוך למדינה שוויונית שהעבר הכואב שלה לא מכתיב את ההווה. שלום לאלון ליאל, שגריר ישראל לשעבר בדרום אפריקה בשנים 1992 עד 1994, ומחבר הספרים צדק שחור ושער שוויון על המהפך הדרום אפריקאי.
שלום רב.
אלון, התהליך של הפלת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה לא היה יכול להתרחש בלי דה קלרק. אתה יכול לתאר לנו את התפקיד שהוא מילא במעבר לדמוקרטיה?
דה קלרק בא מלב ליבו של האפרטהייד. דה קלרק היה פוליטיקאי שהיה המיישם האולטימטיבי של האפרטהייד. והמושגים שלנו בפוליטיקה שלנו, הוא היה, נגיד, לאומן, וכשהוא התחיל להבין שהנסיבות משתנות, כשהוא עשה את המהפך האישי ואחר כך הלאומי, הוא קיבל על המציאות הזאת שלו, על הדבקות הזאת שלו באפרטהייד, קרדיט מהציבור שתמך באפרטהייד. הוא לא היה מאותם לבנים, אפילו אפריקנרים, שהיו להם הסתייגויות על האפרטהייד. ולכן הוא היה מאלה שיכול היה לסחוף איתו את הציבור לתוך השינוי, וזה לפי דעתי הקרדיט העיקרי שהוא מקבל. לא שהוא שינה את דעתו, אלא שהוא שינה את דעתו, הוא שינה את המדיניות, והביא איתו את רוב הציבור הלבן, שכמובן נהנה בזמנו, הנאה רבה מן האפרטהייד.
אחת השאלות המעניינות לגבי דה קלרק זה האם הוא פעל מתוך מניעים מוסריים נגד אותה מערכת של האפרטהייד, או שפשוט מתוך פרגמטיזם בגלל הלחצים הפנימיים והבינלאומיים שהופעלו על דרום אפריקה והבנה שסוג המשטר הזה לא יוכל להימשך.
במאות, אם לא אלפי רעיונות שהוא נתן, הוא הסביר שהוא עצמו השתנה והוא הבין את הצורך בשינוי, והיה יותר נוח לשנות מבפנים מאשר לפעול מבחוץ, וכן הלאה וכן הלאה. אני מייחס המון המון חשיבות לפרק אחד בביוגרפיה שלו, שבו הוא מסביר מה זה היה להיות ראש המדינה ב-1989, כשהוא מתאר מסכת של לחצים שלא תאמן, שרובם בינלאומיים, אבל גם פנימיים, והוא מסביר שאי אפשר היה לתפקד, שהממשלה לא יכלה לתפקד, בטח לא בצורה חוקית וקונבנציונלית, והוא מסביר איך הלחצים האלה, הבינלאומיים בעיקר, גרמו לממשלה שלו לעשות סדרה של שגיאות, שבעקבותיהם נפל האפרטהייד. אני חושב שזה התיאור היותר נכון, שהלחץ הבינלאומי כן היה מכריע, אבל בוא ניתן לו גם קרדיט שהוא הבין שאי אפשר בלי להשתנות, וההיסטוריה שופטת אותו לטובה, הוא היה אחד משני אדריכלי השינוי, אז בוא נאמין גם קצת לו.
This is my last message addressed to the people of South Africa. The first issue I want to focus on is apartheid and apartheid and me. I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown, and Indians in South Africa.
אחד הנושאים השנויים במחלוקת סביב הדמות שלו, היא הביקורת על כך שלמרות שהוא הכיר בזה שמדיניות האפרטהייד באמת הייתה מוטעת, הוא סרב להודות שהיא הייתה פשע נגד האנושות. אבל דווקא בסרטון שפורסם זמן קצר לאחר מותו, הוא התנצל על האפרטהייד ועל הכאב והפגיעה שהוא גרם לאזרחים הלא לבנים בדרום אפריקה. למה אתה חושב שהסרטון הזה צולם באמת זמן קצר לפני מותו ויצא מיד לאחר מכן?
אני חושב בעצם המהפך שהוא חולל, יש למעשה הבנה שהאפרטהייד היה דבר שגוי, גזעני, כי תראי איזה צעדים הוא עשה בשינוי הפוליטי שהוא עבר. קודם כל, הוא העביר את מנדלה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, לווילה בקייפ טאון, בתנאים מאוד מאוד סבירים, פתח איתו במסע ומתן, שחרר אותו ושחרר אותו בתנאים די משפילים מבחינתו, יחד עם מנדלה שוחררו כל האסירים, יחד עם מנדלה יכלו כל הגולים לחזור, וה-ANC, המפלגה של מנדלה, או התנועה של מנדלה, לא הייתה צריכה לוותר על המאבק האלים, ולמעשה לא רשמה את עצמה כמפלגה. זה תנאים מאוד מאוד משפילים מבחינת השליט, מבחינת האפרטהייד, ובזה שהוא קיבל את זה הוא למעשה הודה שהם שגו. אז יכול להיות שבאותו שלב שהוא צריך היה אחר כך עוד להביא את הציבור למסע הזה בדרך בלתי אלימה, הוא היה צריך אחר כך עוד להביא את הציבור לתמוך בו בבחירות ב-1994, אז מבחינת הציבור שלו, את ההתנצלות היה קשה מאוד לבצע, והוא שמר את זה לשלבים מאוחרים יותר.
שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה התקיים בין השנים 1948 ל-1994. הוא עיגן את האפליה בחוק, ויצר מערכת שאסרה על אנשים מגזעים שונים להתחתן או להתרועע אחד עם השני. הוא גם אסר על שחורים להחזיק ברכוש משלהם ולחיות ולעבוד בלי אישור ברוב האזורים במדינה. בפברואר 1990, חודשים ספורים לאחר שנבחר לנשיאות, הודיע דה קלרק כי הוא מכיר בכך שמדיניות האפרטהייד נכשלה והכריז על תחילת המסע ומתן לסיומה. למרות ההתנגדות במפלגתו, הוא התיר מחדש את פעילותה של מפלגת הקונגרס הלאומי האפריקאי, ANC, התנועה המרכזית של החמה לסיום האפרטהייד, והכריז על שחרורם של אסירים פוליטיים רבים, ועל שחרורו מהכלא של נלסון מנדלה, מנהיג התנועה.
I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday the 11th of February
יחד עם נלסון מנדלה על פועלם לסיום האפרטהייד. ב-1994 התקיימו בדרום אפריקה הבחירות הדמוקרטיות הראשונות בהן השתתפו כל אזרחי המדינה. מפלגת ה-ANC, מפלגתו של מנדלה, ניצחה באותן בחירות ברוב מוחץ. גם כיום ה-ANC היא עדיין המפלגה החזקה ביותר במדינה. אבל האבטלה הגואה, העוני והאכזבה מתפקודם של הנשיאים האחרונים מביאים בהדרגה לשחיקה בתמיכה בה. בבחירות המקומיות האחרונות בדרום אפריקה שנערכו בתחילת החודש, קיבלה המפלגה רק 46%. זאת הפעם הראשונה מאז 1994 שבה היא מקבלת פחות מ-50% בבחירות ארציות. תושבים שחורים רבים בדרום אפריקה כבר לא מאמינים שה-ANC יכולה באמת לשפר את חייהם. יותר משליש מהעובדים במדינה מובטלים. התמ"ג לנפש נמוך משהיה לפני 15 שנה, ומחירי המזון גבוהים ב-10% מלפני שנה. והשחיתות, שהפכה למגפה של ממש תחת שלטונו של הנשיא הקודם, ג'ייקוב זומה, עדיין נרחבת, למרות הכוונות הטובות יותר של יורשו. באזורים רבים, שירותים ציבוריים כמו מים, חשמל ומערכות החינוך והבריאות נמצאים בקריסה. אלון, איך בעצם דרום אפריקה הגיעה למצב הזה, למרות סיומו של האפרטהייד והמעבר שלה לשלטון דמוקרטי?
מנדלה תמיד גרס, שצריכים את הלבנים, שהם חייבים את הידע ואת ההון של הלבנים בשיקום דרום אפריקה. מיד אחרי שהוא עלה לשלטון, הוא בהרצאה שהוא נתן בקייפ טאון, אני ישבתי לידו כי זה היה בבית כנסת, הוא קרא לכל הלבנים לחזור לדרום אפריקה ולעזור בשיקום המולדת וכן הלאה, ואני חושב שהיורשים שלו לא הבינו את העניין הזה, לא הבינו שיש פה מצב של lost generation, של דור אבוד, של דור שזרק אבנים, של דור שלא למד, שאין את המקצועות הדרושים לבניית כלכלה, אין את הידע הדרוש לניהול מדינה, והלכו עם העדפה המתקנת שהדיחה יותר ויותר לבנים מעמדות ניהול בכל תחום, גם בתחומים המקצועיים המובהקים, גם באוניברסיטאות, גם במערכת הבריאות. לכן הם נשארו חסרי אונים נוכח הצורך לנהל מדינה כל כך גדולה. היה פה עוד דבר אחד שמנדלה ביצע בהתאם לאידיאולוגיה שלו וגרם נזק בסופו של דבר מאוד גדול. מנדלה פתח את הגבולות של דרום אפריקה ואפשר לבערך בין 15 ל-20 מיליון אפריקאים ממדינות אחרות להיכנס. זה גרם בסופו של דבר תוהו ובוהו חברתי, כי אותם אנשים שנכנסו, הרבה מהם בלי המשפחות, היו בעלי ידע, היו בעלי מקצוע, ותפסו את העמדות שהדרום אפריקאים היו צריכים לתפוס, ולא יכלו בגלל חוסר ידע, ולכן זה הוסיף למתיחות הגדולה בפנים, ובאמת דרום אפריקה, אם היא מדינה של 45 מיליון, היא חיים בה היום יותר מ-60 מיליון, שמתוכם 15 מיליון ויותר הם לא מקומיים, וזאת עוד אחת הסיבות. יש עוד הרבה, היורשים של מנדלה לא עמדו בסטנדרטים שלו, חלקם היו מושחתים, ולא הייתה להם את הראייה הרחבה הזו של הקשת, של כל הצבעים צריכים להיות בתמונה, כולל הצבע הלבן, והם ניהלו לא נכון, שגו בלי סוף בהרבה מאוד דברים, גם בהתנהגות האישית, וגם בכל מיני העדפות שהם העדיפו מקורבים, וככה זה נראה.
ולגבי האזרחים הלבנים, העובדה שנשללו מהם זכויות היתר, גרמה להם להפנות גב למדינה?
כשמנדלה ניצח, הוא קיבל 63.5% מהקולות, והוא אמר, המדינה צריכה להיראות בהתאם לתוצאות הבחירות. היינו, אם עד עכשיו היו 0% דיפלומטים שחורים, צריך לשאוף ל-63.5% דיפלומטים שחורים. ואותו דבר בכל המערכות, בכל הבורדים, בכל עמדות הניהול במדינה. זאת אומרת, נוצרה העדפה מתקנת מאוד אגרסיבית, ולכן לבנים גם עזבו, וגם אם נשארו, נשארו מאוד מאוד מתוסכלים.
How many burger you believe in apartheid as a way of life?
Yes, I do.
Why?
In South Africa.
Why is that, sir?
Because the race, which is in a lesser state of development, is by far in the majority here. And numerically, of course, they are much stronger. And because also I believe that it is according to God's will that the white race, which is in the majority in this country, should be preserved. And also everything we have done in the last 300 years and built up in the church and in the state should be preserved.
צריך להבין שהאפרטהייד היה מבוהל לחלוטין מהסביבה של דרום אפריקה. הדבר האחרון שהיה חסר להם שיכנסו לדרום אפריקה עוד שחורים ויעטו את המאזן הדמוגרפי עוד יותר לכיוון השחור. ולכן דרום אפריקה, שיש לה הרבה מאוד שטח וגבולות מאוד ארוכים, הייתה מוקפת בגדרות חשמליים, שמי שנגע בהם בדרך כלל אפילו עד מוות היה נגרם לו, כולל לחיות שניסו להיכנס, ובאפריקה יש כידוע הרבה חיות כאלה שנודדות בלי להתחשב בגבולות, וזה משהו נחשב משהו מאוד אכזרי של האפרטהייד. ומנדלה אמר, אני לא אפרטהייד, אני קודם כל חייב המון לאפריקה. מי שעמד לצידי או לצידנו כלוחמים באפרטהייד היו מדינות אפריקה בראש ובראשונה, המדינות השכנות לנו. אני חייב להם תודה במובן מסוים. עכשיו, רמת החיים בדרום אפריקה הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר בסביבה, ובזה שהוא הוריד את הגדרות החשמליים, הוא למעשה אפשר כניסה. עכשיו, מי שהגיע היה צריך להתפרנס, ולכן זזו לתוך דרום אפריקה בעיקר אלה שיכלו למצוא עבודה, וזה היה בעיקר אלה שהיה להם איזשהו יתרון על כוח העבודה המקומי, וזה היה מאוד קל לביצוע. כוח העבודה המקומי, הצעירים המקומיים, בני ה-20, ה-30, שיצאו לשוק העבודה, לא למדו בבתי ספר שנתנו להם איזה שהם כלים לחיים האמיתיים. כלום, כלום. ולכן הם החיצוניים, החוצניקים, מיד תפסו את העמדות. היה להם גם הרבה יותר יזמות לחלק מהם. הם דילגו על המעמד הנמוך והפכו לאט לאט להיות מין מעמד בינוני של אנשים שהם אזרחי חוץ. נוצרה בעיה שהציבור הצעיר הדרום אפריקאי הרגיש מקופח דריבית דריבית. קודם כל הציפיות היו בשמיים. הנה אנחנו שולטים סוף סוף, לא הלבנים, אנחנו בעלי הבית. והמציאות הייתה שהם נדחקו עוד יותר למטה בגלל הזרים שנכנסו.
משטר האפרטהייד בדרום אפריקה הסתיים אמנם ב-1994, אבל ברחבי המדינה לבנים ושחורים עדיין חיים בשכונות נפרדות. האזורים השחורים סובלים מעוני ומגישה מוקבלת לתשתיות ולשירותים ציבוריים. המצב הזה הוא במידה רבה תוצאה של התכנון העירוני של המשטר הלבן, תכנון שתורם לפער בין שחורים ללבנים עד היום. המציאות הזאת בולטת במיוחד בקייפטאון, ועוד יותר כשמסתכלים על צילום של העיר מהאוויר. מצד אחד ישנן הטאונשיפס, שכונות עוני של צריפים מאולתרים וצפופים שנבנו בשולי הערים בתקופת האפרטהייד. לצידן ישנם פרברים מרווחים עם בתים פרטיים וגינות שבהם מתגוררים בעיקר לבנים. משטר האפרטהייד קבע איפה מותר ואיפה אסור ללא לבנים לחיות, לעבוד ולהתקיים. הלבנים קיבלו את מרכזי הערים, והשחורים, שרבים מהם פונו בכוח מאותן שכונות, נאלצו לעבור לאזורים לא מיושבים בפרברים. הם גם היו צריכים לשאת תעודת מעבר, שקבעה היכן הם יכולים לעבוד או לנוע, מה שהגביל מאוד את הגישה שלהם לתעסוקה. אחרי נפילת האפרטהייד, מנדלה והממשלה שלו התחייבו לספק דיור, מים וחשמל לאותם אזורים שהוזנחו בעבר. אבל הם גם לא ציפו לכך שאנשים רבים כל כך יאגרו לערים בחיפוש אחרי הזדמנויות ותעסוקה. מאז 1994, מיליוני אנשים עברו לאותם אזורים בפרברי הערים ברחבי דרום אפריקה. הממשלה נדרשה לבנות המוני יחידות דיור זולות בפרברים, ועשתה את זה במהירות וללא תכנון עירוני מסודר. וכך, הדרום אפריקאים השחורים המשיכו להתיישב באותם אזורים שבהם היה דיור ציבורי זמין, בעוד הלבנים נשארו במרכזי הערים ובפרברים העמידים. המצב הזה הנציח למעשה את ההפרדה הגיאוגרפית בין שחורים ללבנים ברבות מהערים בדרום אפריקה. בקייפטאון למשל ישנן אדמות פנויות לפיתוח, אבל בגלל הערך הגבוה שלהן, הן נרכשות בדרך כלל על ידי יזמים פרטיים שבונים בהן בנייני פאר. ברחבי דרום אפריקה, כ-60% מקרב המובטלים חיים באותן טאונשיפס, העיירות הקטנות שנמצאות בשולי הערים הגדולות, ושרוב התושבים שלהם הם לא לבנים. אלון, גם היום, חוץ מהפערים הגיאוגרפיים, יש גם הרבה פערים של איכות חיים ושל ביטחון אישי בין השחורים לבין הלבנים. למה הפערים האלה לא מצליחים להצטמצם?
כתוצאה מהעדפה המתקנת והעובדה שבכל בורד של חברה היו צריכים להיות שחורים, נוצרה אליטה שחורה חדשה, גם במובן הכספי, עם הסקורות גבוהות והכל, בכל זאת יש לה את כל עמדות הניהול שנתפסו מאז שנפל האפרטהייד, ואז יש אליטה קטנה, אבל מה זה האליטה הזו? במקרה המאוד טוב, זה אחוז או שניים מהאוכלוסייה, ופה באמת נוצר פער אדיר בין השחורים, שנהנו מכך שהשלטון עבר לידי הציבור השחור, לבין העמך שנשאר אני מרוד, כי המדינה לא הצליחה, הכלכלה לא המריאה, ולכן הם לא יכלו לשדרג את מעמדם, ואולי לפעמים אפילו ההפך. בסך הכל רוב האוכלוסייה השחורה לא רואה את השיפור בחייו האישיים. יש כמה שינויים כמובן מהותיים שהם ישפיעו על הטווח היותר ארוך, וזה קודם כל בחינוך. אין מגמה להנציח את הפער לטובת הלבנים כמובן, ומערכת החינוך היום שואפת להכין את הדור הצעיר למדינה שהוא יוכל לנהל אותה, אבל זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, עדיין לא רואים את השיפור.
עד כמה יש באמת מרכיב אחיד של זהות דרום אפריקאית חזקה גם בין הלבנים והשחורים וגם בין כל השבטים וכל קבוצות האוכלוסייה השונות?
קודם כל בתקופת האפרטהייד זה היה ברמה של אפס. הנרטיב השחור היה, באו, לקחו לנו הכל, אין לנו כלום, הם אימפריאליסטים, הם זרים, צריך להפוך את הקערה על פיה. הנרטיב הלבן היה, גילינו את המכרות, פיתחנו אותם, פיתחנו מערכת תחבורה, כל מה שיש פה זה אנחנו, ולכן זה שלנו, ושיגידו תודה, ובזכותנו יש להם היום רמת חיים יותר גבוהה, ושירותי בריאות גבוהים, ואנחנו מדינה מודרנית. אלה הנרטיבים.
אתה יודע, אבל הנרטיב השחור הוא באמת היה הנרטיב הנכון. כלומר, הם סבלו משנים מאוד קשות של אפליה, הם לא יכלו לעבוד או להתנהל בחופשיות במדינה בלי אישור מיוחד, הם לא יכלו להתחתן עם לבנים, לא יכלו להתרועע איתם, לא היה להם זכות לרכוש משלהם.
בהחלט נכון, אבל הנרטיב הזה, שאגב את קוראת לו הצודק, הוא לא היה הנרטיב שהעולם תמך בו במשך כל השנים עד אמצע שנות ה-80. העולם תמך בלבנים, העולם, אני מתכוון העולם המערבי, ארצות הברית, אירופה וכן הלאה. אם הייתה דרום אפריקה במשך תקופה מסוימת, זה דרום אפריקה שהייתה משחרור מנדלה בפברואר 1990 עד הפרישה שלו ב-99, אולי גם קצת אחר כך כשעוד היה טיפה מעורב. זאת אומרת, היה עשור אחד שהייתה דרום אפריקה דמוקרטית, עם התלהבות, עם שני נרטיבים סבירים, עם יציאה קדימה, עם הרבה תקווה. היום, שוב, הלבנים מרגישים כל כך מקופחים, כל כך מודרים, שספק אם הם מתלהבים ממה שקורה שם, אולי חלק מאוד קטן באוכלוסייה הלבנה, ושוב, יש בעיות בסמל הזה שנקרא דרום אפריקה הדמוקרטית.
ובתוך הקהילה השחורה, בתוך השבטים, יש תחושה של אחדות או גם פרגמנטציה?
פה צריך להבין דבר אחד. ה-ANC, תנועת השחרור, שקמה בתחילת המאה ה-20, להיאבק בגזענות הלבנה, נשארה במובן מסוים תנועת שחרור. הטראומה של האפרטהייד היא כל כך גדולה, היא כל כך מסיבית, שנוצר never again. אף פעם לא ניתן לדבר המזוויע הזה לחזור. וזה מעל הכל. ולכן ההצבעה, דפוסי ההצבעה, הם שבטיים. הציבור השחור לא ייתן לציבור הלבן לחזור לאיזושהי עמדת הנהגה. ופה זה מעל הכל. כמובן שהרבה מהשחורים מבינים שהניהול לא תקין, ושיש שחיתויות, ושצריך לשפר, אבל עדיין, עדיין, דפוסי ההצבעה למפלגה השלטת, הם דפוסים של אנטי-אפרטהייד. אנחנו מצביעים קודם כל נגד האפרטהייד, או יותר מזה, אנטי-הלבנים. ואגב, זה אחת הסיבות שלא נוצרה בינתיים הנהגה שחורה שקמה ואומרת, חבר'ה, עם כל הכבוד לכם, אתם עשיתם את המהפך, אבל אין לכם מושג מה שאתם עושים. תפנו את המקום, תנו לנו צעירים שלמדו באירופה, אפילו בארצות הברית, ואפילו במערכת החינוך הדרום אפריקאית החדשה. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, תנו לנו את העמדות. עוד לא קם הכוח הזה. גם צריך לזכור שיש הערצה אדירה לדמותו של מנדלה, וכל המנהיגים מאז, כולל הנוכחי, שהוא סיריל רמפוזה, שהוא היה נער הפלא של מנדלה, חביבו הגדול של מנדלה, הוא עשה עם מנדלה את המהפך. יש חלק מההערצה למנדלה דבק באנשים האלה, ולכן מאוד מאוד קשה לעשות שם חילופים ענייניים. ההתייחסות היא עדיין לא עניינית. נכשלת, תלך. לא, אתה עדיין ממחוללי האפרטהייד, ואנחנו עדיין מודים לך על זה שסילקת את האפרטהייד. זה עומד בבסיס הפוליטיקה השחורה בדרום אפריקה.
ונראה שבכל זאת אולי משהו זז, אולי מאוד לאט. אתה רואה איזשהו סיכוי שבאמת המפלגה הזאת שנראתה כל יכולה בדרום אפריקה ובלתי מנוצחת מתחילה לרדת ממרכז המפה הפוליטית, צריכה להתחיל לשתף פעולה עם מפלגות אחרות?
אני זוכר שלפני כל מערכת בחירות ב-20 שנה האחרונות, הזהירו שבגלל שהניהול הוא לא טוב, והניהול הלא טוב התחיל למעשה מהיום שמנדלה פינה את השלטון, היינו זה כבר למעלה מ-20 שנה, כל פעם אמרו, ה-ANC ירד בתוצאה בבחירות הכלליות, ולא רק שהוא לא ירד, היו גם מקרים שהוא עלה. אני חושב שכל עוד הדור של תלמידי מנדלה מנהיג את דרום אפריקה, הם לא יוחלפו.
עם כל המאומות והזעם, משברי המים והחשמל, העוני והאבטלה, איך אתה רואה את העתיד של דרום אפריקה?
זה לא כיף לחיות היום בדרום אפריקה, לא השחורים ולא ללבנים. אבל אסור לשכוח שדבר אחד יש שם, וזה דמוקרטיה. וזה, אם אתם רוצים, חופש. וזה לא היה עד שמנדלה עלה לשלטון. וכשהם עושים את ההשוואות, שקשה ויש רק 6 שעות חשמל ביום או משהו כזה, הם נזכרים בעבדות שהייתה להם עד 1994. הם נזכרים שהם לא יכלו לעלות לאוטובוס של לבנים. והיום הם המנהלים. בסדר, אנחנו מנהלים לא טוב, אבל זה אנחנו, זה שלנו, זאת המדינה שלנו. סבלנו סבל נוראי 45 שנה תחת האפרטהייד, אנחנו עדיין סובלים, אבל הילדים שלנו מתקדמים, הילדים שלנו יוציאו את המדינה הזאת מהבוץ, יש אור, יש תקווה, את המהפך הגדול כבר חוללנו, ועכשיו צריך לעשות שיפורים. זאת הראייה.
אלון ליאל, תודה רבה.
כל טוב לכם, תודה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.